אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס, ליכוד, שלום.
שלום לך.
איך נתחיל?
שאלה טובה. אולי בדבר הדרמטי ביותר שקרה השבוע מבחינת ההחלטה המורכבת, הקשה, של ההצבעה בממשלה, באור ליום רביעי.
אבל היא גם לא הייתה פה אחד.
כיוון שאני הצבעתי בעד, והודעתי נדמה לי סביב השעה 11 בלילה, אחרי סקירת ראש הממשלה, שר הביטחון, השר גנץ, ראש המוסד, ראש השב"כ והרמטכ"ל, שאני אצביע בעד, והודעתי באופן שקוף את הצבעתי לציבור, וכך עשיתי.
הצבעה כזאת לא צריכה לעבור פה אחד? האם הצבעה כזאת שהיא מראה על איחוד בין כל קצות הקשת הפוליטית אפילו, הייתי אומר, לא צריכה לעבור פה אחד? גם פה אפשר להתאחד.
כשתראיין את השרים בן גביר וסרלוף ועמיחי אליהו, תשאל אותם מדוע הם החליטו להצביע.
אתה שאלת אותם?
אגב, לא. לא, אני, כיוון שאני אחראי על הצבעתי שלי בלבד. מרגע שמתקבלת החלטה, חלה אחריות קולקטיבית על כל שרי הממשלה, גם על אלה שהתנגדו לעסקה ולהצעה שהובאה בפנינו. ואני אומר לך בנימה אישית, אני שר בממשלות ישראל עם ההפסקה של האופוזיציה ברצף מ-2015. אני חושב שזאת הייתה ההחלטה הקשה ביותר שהייתי צריך לקבל, וזו גם הייתה הישיבה היסודית ביותר שהשתתפתי בה. כלומר, והשתתפתי במאות ישיבות ממשלה. אני אגיד לך למה היא הייתה קשה ומורכבת. קודם כל, מפני שיש כאן איזה סוג של, בסופו של דבר, אמנם בתיווך אמריקני וקטרי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אתה היית צריך לקבל גם את הסכמת השטן הנאצי, שזה החמאס. אני לא קורא לו ככה. אני קורא לו השטן הנאצי. והדבר הכבד יותר, כבד המשקל יותר, הוא כשאתה מסכים לעסקה מהסוג הזה, עסקת ביניים, אתה יודע שלא תוכל לראות את כולם עכשיו בבית, וזאת היא דילמה מוסרית קשה מאוד.
שמעתי, קראתי, אני לא יודע אם זה נכון, אתה יודע, ברשתות רצות הרבה מאוד ידיעות, שלא בהכרח יש להם מה שעומד מאחוריהם. אבל אני שואל אותך, האם זה נכון שהעסקה שהייתה אמורה להתבצע, אנחנו מקליקים את התוכנית ביום חמישי, העסקה הייתה אמורה להתחיל להתבצע היום בשעה 10 בבוקר. האם זה נכון שהעסקה לא החלה להתבצע כפי שתוכנן, כפי שהודיעו עליה ב-10 היום, יום חמישי, בגלל שסנואר דרש סעיף נוסף, אי פגיעה בראשי החמאס?
בוא, יש מגוון דיווחים, כיוון שאני לא שמעתי את הדבר הזה ממקור מוסמך.
גם אני לא, אני קראתי את זה ברשת.
לכן אני הייתי מציע לא להתייחס ברשותך לשאלה הזאת. לעשות הסכם, אם בכלל אפשר להגיד, להגדיר אותו ככה.
עם הרב מחבלים נאצי.
עם נאצי. זה דבר, אגב, העולם לא עשה הסכמים עם נאצים, הוא עשה אותם, צ'מברלין
בזמנו אנחנו זוכרים,
לפני מלחמת העולם השנייה,
נכון.
אבל כאשר המערב וגם הרוסים ממזרח החליטו שהשטן הנאצי הושמד, הם לא עשו איתו הסכמים, הם השמידו אותו והם חיסלו אותו ולא נותר זכר מהרייך השלישי.
אנלוגיה חמאס.
חמאס, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
אבל חמאס זה רעיון.
אני אגיד לך.
גם הנאציזם היה רעיון, יש כאלה שאומרים שרעיון מאוד קשה להשמיד. אני חלוק על מי שחושב ככה, אגב. כי אני חושב שגם רעיון אפשר להשמיד, אם אתה משמיד את ראשיו לאורך זמן, והסיפור הזה באיזשהו מקום,
תראה.
אין מי ש ימנף אותו.
תראה, מהו הרעיון? הרי אין לנו ויכוח עם האסלאם, כמו שאין לנו ויכוח עם הנצרות, ואין לנו ויכוח
ויש לנו ויכוח
עם דת ההינדית. אני אגיד לך אם יש לנו ויכוח.
יש לנו ויכוח עם מה שהם עושים מהאסלאם.
אז יפה.
עם הפרשנות שהם נותנים לאסלאם, ועם כל מיני, אני לא יודע איך לקרוא להם אפילו, שרלטנים שקוראים לעצמם קובעי דעה, אומרים מותר להשמיד, מותר לשקר את הכופרים.
אז אני אומר לך כך, הסעיף הראשון באמנת החמאס, אגב, סעיף שציטטתי עוד ערב מבצע צוק איתן, במליאת הכנסת, כסגן השר המקשר, הוא שיש להחריב את ישראל בג'יהאד, ועל חורבותיה יש להקים מדינת הלכה איסלאמית. עם הדבר הזה, בוודאי שאתה צריך להתווכח, אתה צריך לעמוד מולו, מדוע? כי הוא אומר לך, הוא אומר את הדבר, הוא לא הולך סחור סחור, הוא אומר, destroy, להשמיד את המדינה, הוא אומר את זה בערבית, להשמיד את המדינה היהודית, ועל חורבותיה יש להקים מדינת הלכה איסלאמית. עכשיו, אתה צריך לעמוד מול הדבר הזה, אתה צריך להתגונן מולו. ובכן, ישראל, מאז החמאס החל לצבור כוחו בסוף שנות ה-80, כידוע לך, ברצועת עזה, לא עשתה את זה. נהפוך הוא, עשתה, אם יורשה לי, את כל הטעויות האפשריות, כן, גם בממשלות שאני כיהנתי בהם, ובוודאי ובוודאי בממשלות קודמות שלא כיהנתי בהם, כמו ההתנתקות החד-צדדית, כמו הסכמי אוסלו, כמו הרכנת ראש בפני כל פרובוקציה של החמאס במהלך השנים. נכון, היו מאבקים, היה חומת מגן, היה צוק איתן, היה עמוד ענן, היו מבצעים בתווך. אבל את הרעיון המרכזי, את הרעיון המרכזי של גוף שעומד ואומר לך שהוא רוצה להשמיד אותך, מול זה עמדת בפייסנות, אם תרצה, אם אנחנו משליחים.
ונתתם להם כסף. משליחים.
הכסף ניתן על ידי הקטרים, לא על ידי ישראל.
אגב, בהסכמת ישראל, עם המזוודות שעברו. אגב, אנשים אולי לא זוכרים, אתה יודע מתי זה התחיל, הנושא הזה של חלוקת הכסף?
אני אומר לך כך, לא לפני הרבה מאוד שנים.
אתה זוכר אבל בתקופה של מי? אולמרט וליבני.
כן, אז המנגנון שהיה בימינו שונה, הייתה יותר שליטה, וזה לא משנה.
מה זה שליטה?
הדבר הזה, לא.
מאיפה היה להם כסף לבנות את ה...
אין תירוץ, טעות. אין שום תירוץ, אין שום טיעון שיכול היום ברטרוספקטיבה להצדיק את הדבר הזה שממשלות ישראל לדורותיהן או מדור מסוים כפי שאתה ציינת עשו. עכשיו אני אומר לך כך, אנחנו מקליטים יממה לפני תחילת העסקה, אנחנו ממשיכים את המלחמה ומבצעים את שני יעדיה. היעד הראשון הוא בעצם סילוק מוחלט של כל סממן שלטוני חמאסי נאצי ברצועת עזה. זה כולל את מה שהיה אז השלטון הביטחוני שלהם בעצם, וגם המנגנונים האזרחיים. והדבר השני הוא החזרת כל החטופים. אנחנו בשלב אחד של עסקה, יכול להיות שתידרשנה דוד עוד. עוד עסקאות, ואז נחזור לממשלה ונאשר עוד עסקאות.
אבל אתה לא חושב שהעובדה שמשחררים 10 חטופים בכל פעם, תיצור מצב שבו זה התחיל להימרח כמו מסטיק, שזה התרגילים של המנובל הזה סינואר, שמבין בדיוק איפה צהל נמצא ומה הוא יכול לעשות, והוא אומר לעצמו, אני עכשיו אשתמש בכל הטריקים והשטיקים שאני יודע, כדי למשוך את זה כמה שיותר, בינתיים, הם יתחילו לעבור, הם כבר עוברים את הגבול על הדרום, המחבלים הראשיים כבר נמצאים שם, ראשי החמאס, והמסמוס של זה, ההשתאות שלנו בלהשמיד אותם, ואולי להגיע גם לחלקים היותר מאוכלסים שם בדרום, לאט 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 העסק יתמסמס.
התשובה היא לא. קודם כל, החלטת הממשלה קובעת את זה בצורה מפורשת. הוכנסו סעיפים ספציפיים להחלטת הממשלה שקובעים בדיוק את מה שאתה הצגת כעת. הרעיון הוא להתחיל בעסקה לארבעה ימים, ואחר כך לראות האם אפשר להמשיך גם ליום החמישי והשישי, ועד 10 ימים בעצם, שזה בעצם המגבלה, ואני פחות אוהב את זה.
אם זה 10 ימים, זה 10 ימים, אתה גם לא תשחרר את כולם.
נכון, אתה צודק, מדובר על 98 נשים וילדים.
מתוך 240.
שזה המספר, אני לא רוצה להיכנס למספרים כרגע, כי הם משתנים לדאבון הלב.
נכון.
מדי כמה דקות בשל הודעות שאנחנו מקבלים במהלך היום, על ידי גורמי הביטחון. מה שאני אומר לך זה שאלה שכל הציבור שואל, אתה בעצם לא שאלת שאלה שאתה שואל, אתה שאלת שאלה שכל הישראלים שואלים, ואני עכשיו אשיב לכל הישראלים באמצעותך. המלחמה לא רק שלא נגמרה, היא אפילו לא במחציתה. מדוע? אתה ציינת בעצמך שאנחנו כרגע שולטים בחלקים מעזה צפונה אל התוחמת הצפונית של רצועת עזה, מה שהיה בעבר וחוסלו על ידינו, נהרסו על ידינו, היישובים אלי סיני, דוגית וניסנית בצפון הרצועה. והדבר הזה קורה כעת. ודרום הרצועה, שבה מתרכזים גם ככל הנראה כמה מיליון, מספר גדול מאוד שמעריכים אותו במיליונים של עזתים, שהם בעצם עשו את הדרך מצפון הרצועה לדרומה, וגם הם מרוכזים שם, ועל זה תוסיף את רפיח וחאן יונס, ואת מה שהיה בעבר ציר פילדלפי, כלומר החיץ בין רפיח, בין עזה למצרים. אגב, רוב הזמן, מרגע שאנחנו עזבנו את פילדלפי, בקיץ 2005, בתוכנית ההתנתקות הגרועה, אנחנו אפשרנו הציר הזה יהיה פרוץ גם בתת קרקע וגם בעל קרקע, וביתר סט כשהאחים המוסלמים שלטו במצרים ונכנס האמלח הזה. אגב, הוא נכנס גם אחר כך, אני לא מאשים פה קודמים, אני לא אומר רק, הוא נכנס כל הזמן גם אחר כך. הייתה שגיאה ישראלית ארוכת שנים בתפיסת האיום מרצועת עזה.
יום אחרי כל יעדי המלחמה שאתה מדבר עליהם, הושגו, בהנחה שהושגו. מה יקרה ביום אחרי?
ביום שאחרי אנחנו נכנסים למאבק חדש, והוא המאבק המדיני. אגב, הוא כבר החל, וגם אני החלתי במאבק בו, באמצעות פרסום מאמרים, באנגלית או בעברית, וברעיונות, כולל הרעיון הזה.
אני מניח שקראת את המאמר שלי במעריך.
קראתי אותו היטב, אני מעריך שאתה גם קראת את שלי.
אני מעריך אתה מעריך נכון.
אז אנחנו מקוזזים, כמו שאומרים בכנסת. אז בוודאי. ולכן אני גם רוצה להשיב לך. אנחנו במאבק שעיקרו בלימת הרעיון המסוכן של מדינה פלסטינית. אתם לא יכולים לצלם כרגע את הרצפה של האולפן, אבל מכאן תוכל לצאת מנהרה. אם תוקם מדינה, אני רואה שהצוות שלך מסתכל עליי בתדמה.
בהנחה שתוקם מדינה ביהודה ושומרון.
אם תוקם מדינה פלסטינית, אז הצלמות פה, הטכנאי, עורך התוכנית והמפיק, כאן תוכל לצאת מנהרה, שהיא כמה מאות מטרים מזרחה מכאן. מדוע? כי ישראל לא תשב שם. תהיה שם מדינת טרור פלסטינית חמאסית נאצית, כי הרי לא יהיה רשות פלסטינית, כי תהיה כמובן מיד השתלטות של הגורמים הללו, והמנהרה תצא פה, היא תצא ליד הבית שלך, מערבה מכאן, ועד נתניה, שומעים אותנו רבים, בנתניה, באזור השרון, בכל הארץ, אבל גם באזור הזה, רעננה, הוד השרון, אפולה,
הצלחת להפחיד אותנו, מה הלאה?
לכן, זה מאבק שאני, ואני מקווה מאוד יצטרפו לזה רבים מאוד מחבריי, יעמדו, אני גם מקווה גם גורמים אחרים, נגד הקמתה של מדינת טרור פלסטינית, כלומר חזרה דוד לפורמולה השגויה, תיקחו את כל ההקלטות שלי, מן הראשונה כחק צעיר באביב 2009 באולפן הזה, או באולפן הסמוך זה היה, ואני אומר לך שצריך להתנגד לרעיון הזה, והיה אובמה שרצה בזה, והיה ביידן, זאת אומרת עכשיו יש את ביידן, והוא רוצה בטוסטי, אנחנו נעמוד מולו בדבר הזה ככל יכולתנו, ואנחנו נצליח להדוף בזירה הבינלאומית את הרעיון של הקמת מדינת טרור פלסטינית. עכשיו שאלת על עזה גם כמובן, כי התייחסתי ליהודה ושומרון. ברצועת עזה לא יהיה שום שלטון שיהיה בו סממן לרשות הפלסטינית הנוכחית שהיא מסיתה, שהיא הכחישה את הטבח, שהיא האשימה את ישראל בביצוע חלק מן בעצם ההרג במסיבה ברעים, כשכולם יודעים שהיה שם את אחד מן מעשי הטבח האיומים ביותר במסיבה ברעים, בתולדות האנושות המודרנית, וביתר סט אחרי מלחמת העולם השנייה, במאות שנטבחו, יש לנו את העדויות, גם מצולמות וגם אחרות על ידי ניצולים, הם לא היו שם. הרשות הפלסטינית לא תהיה ברצועת עזה. מה כן יהיה? רצועת ביטחון שלפחות 2 קילומטרים, אולי קצת יותר, בצפונה, בתוחמת המזרחית של רצועת עזה, ושליטה ביטחונית, ביטחונית ישראלית גם בדרומה באותה רצועת ביטחון.
מי יפנה?
בעצם תעטוף את רצועת עזה.
מי יפנה את הזבל?
אני הצעתי באותו מאמר במעריב שכתבתי לך שגופים בינלאומיים יקבלו שליטה על רצועת עזה. יש רבים מהם, אתם מכירים, יש את האום, יש את USAID, יש גופי USAID, כן? תמיכה של ארצות הברית בעצם, אגב, הם קיימים, גם ביהודה ושומרון הם
פועלים. התמיכה האמריקאית,
וגם אירופית, וכמובן הבנק העולמי, שנועד בדיוק לצורך הזה, דוד, הבנק העולמי יצטרך לשים הרבה מאוד כסף כדי להפעיל את המערכות האזרחיות. הבנק העולמי זה לא איזה המצאה שנועדה להוציא דוחות על מצב של כלכלות מסוימות בעולם, אלא להשקיע במדינות רבות באפריקה, למדינות נחשלות ומדינות שלא מדינות, אלא מקומות שבהם בעצם נדרשת עזרה כלכלית ברצועת עזה איתה, וגם הבנק העולמי יהיו חלק מזה.
תראה, אנחנו בעצם קבוצה די גדולה, גדולה 100 ומשהו איש, שהם קונסולי כבוד של מדינות, ובעצם השגרירים שלהם פה בארץ,
נכון.
בהיעדר שגרירות של המדינה פה, יש משהו בסביבות 20-30. אנחנו עובדים מול משרד החוץ, אנחנו מקבלים את החומרים ודובר צהל, ומעבירים ומפיצים אותם למדינות שאנחנו משמשים כנציגים שלהם. דובר צהל העביר חומרים להצגה בפני שגרירים זרים בירושלים. אבל הוא לא מעביר את זה בצורה, בוא נגיד, מופצת.
אתה מדבר על אותו סרט.
אני מדבר על אותו סרט.
מפורסם בין 47 דקות.
נכון. ואני שואל, כמובן בתיאום עם המשפחות, כמובן עם השחרה ותשטוש של פנים, אבל כל מי שעולה לאתר של החמאס, רואה את הדברים האלה.
לא, הוא רואה באתר של החמאס דברים יותר גרועים.
נכון, אתה צודק. לא יודע אם יותר גרועים, כי מה שהעברנו היה מספיק גרוע. נכון.
לא, יש תמונות גרועים.
אני שואל, האם ההסברה של ישראל, בהיעדר חומרים לכל העולם, לא רק לשגרים, לכל העולם, כדי לשנות את דעת הקהל כפי שמופיעה ב-BBC, שהם חד צדדיים, חד משמעית.
נכון.
למה לא מעבירים את זה? והשאלה שקשורה לזה, הסברה של מדינת ישראל, לוקה בחסר. בשיחותיי עם דיפלומטים בעולם, אני שומע, אין לכם הסברה טובה. כמה צריך אדם להסביר לכם, לממשלה, שההסברה שלכם לא טובה?
אני אומר, קודם כל לגבי הסרטון, אני הבאתי את עמדתי. הסרט הזה בין 47 דקות הוא סרט שחובה, בהסכמת המשפחות וכל התנאים
שטשטוש וכל זה,
נכון, להפיץ, להעלות אותו בכל רשת אפשרית, בעצם לפתוח אותו לציבור אם תרצה.
זה לא החלטת ממשלה?
לא. לא,
למה לא?
זה לא הגיע לדיון בממשלה.
תביא את זה לדיון.
זה לא, זה נגעו בו ב...
אם אני לא טועה, תסלח לי שאני אומר לך, אבל אם אני לא טועה, בפעם האחרונה שבדקתי מי שאחראי לצבא זה ממשלה, לא שאני טועה.
אתה לא טועה? ולחלוטין לא טועה, אתה מצטט את חוק יסוד הצבא, הצבא הכפוף למרותה של הממשלה.
ואם אתה, אדוני השר, חושב שצריך להעביר את זה, למה אתה לא מדבר עם שאר השרים? החומר הזה חייב להיות בציבור.
נכון.
זה לא נעשה.
נכון, הוא יכול להיות אגב שצריך לקצר אותו קצת, כי
אתה לא חייב להעביר, אתה מאבד עניין, אבל אני אומר...
לא מאבד, אני ראיתי את כולו.
סרט של 50 דקות, אתה לא יכול, זה קשה, אבל... גם המראות, אף אחד לא נשאר עד הסוף לראות, אני לא יכולתי לצפות בסוף הסרט הזה, אבל חלק מזה, משהו.
אין שום, בעניין זה אין שום צל של ספק שצריך, אתה העלית כאן רעיון שבאמת צריך לדון בו, לעניין הכישלון, אתה ממש האשמת את מערכת ההסברה בכישלון טוטלי, אני לא חושב.
לא אמרתי טוטלי, אמרתי הסברה לוקה.
לוקה אמרת, נכון. אז קודם כל אני עושה את חלקי.
לא, ממש לא כישלון טוטלי, לא כישלון טוטלי ממש, לא.
נכון. אני מאז השבוע הראשון משתדל לפרסם כמעט בכל שבוע סרטון הסברה באנגלית, האחרון שבהם היה שמחתי, מאוד פופולרי גם באירופה וגם בארצות הברית, הוא שמו Wake Up Call.
קריאת השכמה.
קריאת השכמה לאירופה ולארצות הברית, עם תמונות ברורות מאוד מרחובות ניו יורק, וושינגטון, לונדון, פריז ומקומות אחרים, ובהם אני באמת קורא למערב להבין שאיך היה סרטון שקדם לו, They want your heads. הם רוצים את הראשים שלכם. וזה אני חושב, אגב, אני חייב להגיד לכם שאני, מתגובות שאני מקבל, אני חושב שהדבר זה, הוא מחלחל לאט, 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 גם להבנתם. קודם כל, למי אתה מדבר? אתה צריך לדבר לדעת הקהל, אבל גם למנהיגים. כי גם המנהיגים, הם לא רק משפיעים על דעת הקהל, לצערי, מושפעים גם מדעת הקהל. עכשיו, עובדתית, יש הרבה יותר מוסלמים בעולם מיהודים. לכן את השיח ברשתות החברתיות וכמות המשתמשים ברשתות החברתיות באירופה ובעולם הוא יותר על ידי מוסלמים. אנחנו נאבקים, אני נאבק, שרים אחרים, אני מתראיין גם ברשתות זרות, מתדרך גם שגרירים ונפגש איתם, עושה את כל מה שאני לאל שבידי. ואני עושה את זה ברוך השם. ההסברה הישראלית היא חשובה מאוד, אבל פעם אמרה ראש ממשלה שאני לאחרונה עוד לפני אירועי השבעה באוקטובר חזרתי אל ספרה חיי של גולדה מאיר וגם ראינו את הסרט לאחרונה, והיא אמרה לא בהזדמנויות הללו אבל בהזדמנות אחרת, היא אמרה אם יצטרכו שאבחר בין להיות נחמדה בהסברה טובה לבין לחיות, אני מעדיפה את האופציה השנייה. כלומר, קודם כל אני מעדיפה לחיות, ואחר כך הסברה טובה. אני חושב שהיא טיבה לתאר.
לא, אנחנו ביחד.
אז אנחנו נאבקים. קודם כל אתה צריך לחיות. כדי שתהיה לך הסברה טובה, אתה צריך לחיות.
תראה, דיברנו על הסברה...
ועל זה אגב, סליחה, רק משפט נוסף, על זה אנחנו נאבקים. אני שמעתי כמה פרשנים בעיני עצמם, השורצים באולפני הטלוויזיות, הם מן האחראים לקונספציות השגויות של ישראל ב-30 השנים האחרונות.
כמה אתה צודק.
והם אומרים, מיד אני עוד נפרט אם תרצה בכך, אבל הם אומרים חלקם, זו לא מלחמת קיום, זו כן מלחמת קיום. אנחנו כן במלחמת קיום. מי שלא מבין, ואת הסעיף הראשון של אמנת החמאס שציטטתי בתחילת הרעיון, כנראה לא מבין את המציאות שאנחנו חיים בה.
דיברת על מסבירנים מטעם עצמם בטלוויזיה, ואני רוצה להפנות אותך לשני רעיונות שצפיתי בהם. אחד מהם היה באלג'זירה של גדעון לוי, והרעיון השני זה היה של ברק בטלוויזיה האמריקאית ב-CNN. ברק אמר שם דברים, צפית ברעיון הזה?
אני אגיד לך, אני ממעיט לצפות בטלוויזיה בימים האלה.
טוב, כי אתה כל הזמן בירושלים.
לא רק בגלל, לא בירושלים בכלל.
ואתה נפגש, ואתה נפגש
עם
משפחות החטופים, אני יודע.
גם החטופים, גם משפחות שקולות, גם בינוך ג'אט, גם בחולון, גם במקומות אחרים, אני כל הזמן, וגם לדאבון הלב בלוויות.
אמר לי קצין בכיר בצבא, קצין בכיר מאוד בצבא, אמר לי, הביע ביקורת קשה מאוד על הדברים של ברק, שהוא אמר, אנחנו בנינו מתחת על שיפה, מתחת לבית החולים שיפה, אנחנו בנינו שם את הבונקרים. מה האמירה המטומטמת הזאת? אתה יכול להסביר לי? מה אתה צריך לדחוף את האף שלך בדברים שעשית או לא עשית, וידיעות שנודעו לך בתוקף תפקידך? אתה מבין מה נאמר כאן, כן?
אני מבין היטב מה נאמר כאן. קודם כל לא אתייחס לגופו של אדם.
למה לא?
אני אגיד לך כך, משום שאני בי נשבעתי בשבעה באוקטובר לא לעשות את זה עד אשר תיגמר הלחימה, כי יש לי הרבה מאוד מה לומר על הרבה מאוד אנשים שמעיזים בעוז, בחוצפה, בעזות מצח, להופיע בטלוויזיה, כאשר הם בעצמם עשו מעשים איומים. נאמר ביום הראשון של מלחמת לבנון השנייה, בתפקיד אחד כמו רמטכ"ל, ולא צריך, עזוב, זה באמת בלתי אפשרי הדבר הזה. איך בכלל מעז אדם כזה עוד להראות את פניו על מסכי הטלוויזיה, כאשר אנחנו יודעים מה הייתה הפעולה שהוא עשה כשנודע לו על חטיפת שני חיילי המילואים ב-12 ביולי 2006, בגבול הצפון. אני מדבר על הרמטכ"ל לשעבר, דן חלוץ.
התחל קשה לדחות בזיכרון.
אבל היושבים, חלק מן המראיינים באולפני הטלוויזיה, כאילו מחקו לחלוטין את הדברים הללו, והם מתייחסים אליו כאיזה פרשן בעל מעמד על אליו ולכם. אבל אתה גורר אותי כאן לגופו של אדם, ואני רוצה לדבר לגופו של
עניין. כבר גררתי.
נכון, ואני רוצה לדבר לגופו של עניין. ישנם אנשים שהם בוני הקונספציה, ושחלקם נשאו דרגות צבאיות, וחלקם היו בתפקידים פוליטיים בשנים הללו, ששיווקו לנו את הקונספציה, שאמרו לנו כמה הנסיגות יביאו שלום, כמה טוב שנסוגונו מ-X, מ-Y, או מ-Z, והם מטיפים מוסר.
אתה יודע מה, שכחתי להגיד, רציתי להגיד לסשה...
מושה וחרפה.
לסשה הטכנאי שלנו.
מושה וחרפה.
ולאופיר המפיק, רציתי להגיד להם, אני רוצה שתוציאו הקלטה של רעיון, נזכרתי, הרעיון שוב, לא רוצה להגיד שם עכשיו, אבל אחד האנשים הבכירים, לא בתקופה שאתם הייתם, הליכוד, אלא בתקופה אחרת, מישהו אחר היה ראש ממשלה, והיה לי ויכוח איתו, הוא אמר לי, צריכים לתת להם אופק. ושאלתי מה האופק? הוא אמר מדינה. לא יכול להיות מצב שבו נמצאים תחת כיבוש 3 מיליון איש, 2.5 מיליון אנשים, ואתם לא נותנים להם מדינה. אתם לא נותנים להם מדינה. אגב, הוא היה שר גם. ואני אמרתי, ניסיתי להסביר, לפחות לפי תפיסתי כבר אז, ואני דואר לך השנים אחרונית, אמרתי לו, אתה לא אומר שזאת מלחמת דת? אז הוא אומר לי, אפילו אל תגיד את זה. אמרתי לו, למה? אם תברח מהמציאות, היא לא תרדוף אחריך? זאת מלחמת דת. ומי שלא מבין את זה, שיפתח את העיניים שלו. אתה מקבל את מה שאני אומר?
תשמע, אני אומר לך, קודם כל, העובדה שאני לא יודע על מי מדובר, אבל העובדה שהוא דיבר על אופק, ועל מדינה כאופק, כמה שמכונה תמיד הייתה התקווה שאתה צריך לתת לצד השני. הצד השני איננו מעוניין ולא היה מעוניין, וגם לא הרשות הפלסטינית, וגם לא אש"ף, כאשר חתמו על הסכם
אוסלו. ויותר מזה, ויותר מזה, בעזה הלכנו לבחירות, הלכו לבחירות. ארצות הברית לחצה על ישראל להסכים לבחירות ברצועת עזה. אתה זוכר?
וגם ביהודה ושומרון.
כן. בעזה מה שקרה זה החמאס. רוב רובם של העזתים הצביעו עבור חמאס. לכן אל תספרו לי סיפורים. הצביעו, רגע, שנייה. הצביעו עבור חמאס. למי שלא זוכר את זה. גם העליתי את זה בכתב בכתבה.
נכון.
ויותר מזה, דקה אחרי שהחמאס זכה בבחירות, הוא הרג, טבח, זרק מהקומות הגבוהות
את אנשי הרשות הפלסטינית.
את אנשי הרשות הפלסטינית.
נכון מאוד.
אז אני שואל את עצמי, אתם ביניכם לבין עצמכם לא מסתדרים. אתם הורגים אחד את השני. אז איך תעשו איתנו שלום?
ואני... זה התוצאה, יפה, אמרת. אין איך תעשו איתנו שלום. אין שום רצון, גם לא היה. וזאת הייתה הטעות בקונספציה של אוסלו, שנמשכה אחר כך לדברים אחרים, של כביכול להכיר הדדית, כן, ישראל ואש"ף, ואז לבוא ולומר, בסוף התהליך יהיה שלום, על ידי כך שתיתן להם מדינה פלסטינית בשומרון וביהודה וברצועת עזה. ופה בדיוק הוויכוח. הוויכוח איננו על יהודה ושומרון ורצועת עזה, אלא על עצם קיומנו. מהות הוויכוח בין ישראל לבין פתח וחמאס וג'יהאד איסלאמי וכל, והחוטים אם תרצה עד טהרן, שמפעילה בעצם את כל הדבר הזה, היא לא על שטח אלא על עצם הקיום. ואתה ראית את הדברים במו עיניך בצורה שאני לא זוכר, שבוודאי באופן אישי לא ראיתי, ראיתי בזירות פיגועים בימי בחיים שלי.
אחרי אוסלו התפוצצו כאן האוטובוסים.
בקו 5 ב-1994, וסמוך לאירוע ב-1996, גם כן בדיזינגוף סנטר, לא רחוק מהפיגוע בקו 5 הראשון, ובמקומות נוספים, בשוק מחנה יהודה וכדומה. זה לא על שטח, זה על קיום. הם אומרים לך, אנחנו לא מעוניינים בוויכוח על שטח או על מדינה בקווי 67, אלא בחיסול מדינת היהודים.
מהנער ועד הים, יותר ברור מזה.
נכון,
זה אגב מופיע באתר של החמאס.
אמרתי, הסעיף
הראשון. From the river to the sea.
הסעיף הראשון.
מה, אנחנו כל כך מטומטמים שלא הבנו את זה?
בוא נאמר כך, היו רבים שחשבו, כפי שציטטת את אותו יהודי שדיברת איתו, שאם תיתן להם אופק מדיני, היו קוראים
וכסף,
לזה, כן.
וכסף.
והכסף זה גם כן, אבל אותו אופק מדיני בדמות מדינה ביהודה, בשומרון ובחבל. אגב, התפיסה הזאת הייתה קיימת גם כאשר היו רצונות לסגת מרמת הגולן. ואני מזכיר לך שממשלות רבות, ברק שהזכרת אותו קודם, ברוב חוצפתו, שנסוג גם מלבנון, בנסיגה בבריחה חד צדדית, במאי 2000, ואחר כך דן על נסיגה לקווי 67 ברמת הגולן, והסכים בקמפ דיוויד לוותר על האגן הקדוש בירושלים, ויתר, ערפאת לא קיבל, מדוע? כי הוא רצה עוד. והנה מהות הוויכוח. אז הוא הולך ל-CNN, ומטיף מוסר, הוא לא מתבייש. אני מבין שהוא מאוד מתוסכל.
תגיד.
יש תסכול ענק, אבל גם תסכול לא צריך לגרום לפגיעה במדינה.
אחד השפים אמר משפט, הופיע בטלוויזיה, ואמר משפט שאני רוצה לשמוע ממך פרשנות למה שהוא אמר. אני פונה לחבריי לאחיי, כך הוא אמר, השף אדוני, אמר, מבקש את סליחתכם על שהייתי כל כך מטומטם, אני מצטט את המילים שלו, להאמין בשמאל. אלו מילים מאוד חריפות.
אני לא נחשפתי לקטע הזה, ראיתי ציטוט שלו.
כך הוא אמר.
לא ראיתי את ההופעה. בוא, אני לא חושב שזה עניין של, זה עניין של תמימות יותר.
אני מסכים איתך.
לא של טמטום. אני לא מקבל את זה. אני בעד ויכוח.
אגב, גם אני לא מקבל את זה. אני גם אגיד לך למה אני לא מקבל את זה. אני מדבר על השמאל הרדיקלי. אני מדבר על אלה שלוקחים אותנו לא לטוב ולשלום, שאולי טועים, אולי לא. אני מדבר על השמאל הרדיקלי. אני מדבר על אלה שהם תומכי BDS ויושבים פה. אני מדבר על אלה המרצים באוניברסיטאות, בטכניון בחיפה, שהם נמצאים ויושבים בארצות הברית ובכל מיני מקומות, ואומרים, BDS, אם לא, ישראל לא תבין בדרך אחרת. כן. עליהם אני מדבר.
עכשיו לגבי התפיסות. אני אמרתי גם בוויכוח על הרפורמה המשפטית שנדרשתי בשאלות קשות מאוד ששאלת אותי כאן ברעיונות קודמים לפני השבעה באוקטובר. אמרתי אני בעד הוויכוח. אני בעד ויכוח אידיאולוגי. אבל אני בעד דיבייט, ויכוח, לא צווחות ולא הסתות ולא כללות ולא אלימות ולא חסימת כבישים ולא לקרוא להחרמת הכלכלה. זה לצערי היה כאן. עכשיו אני אומר כך, אנחנו עם אחד. עכשיו נופלים חיילים יפי בלורית ותואר מאלי ומאופרה ומקיבוץ גניגר, מארצליה ובחולון, מירושלים, מתל אביב, מנהריה. אני ביקרתי חלק ניכר מן האנשים במקומות האלה. אחינו הדרוזים שסופגים מכות קשות, כי הלוחמים הם מפקדים שיוצאים בראש הכוח, וכך היה בינוח ג'ט, וכך היה בפקיעין, וכך היה בבית ג'אן. אחים והלוחמים שנמצאים עכשיו, תופסים עמדות בגבול הצפון, מול הנונטטים האיומים האלה, בגבול הצפון, או תופסים, מה זה תופסים עמדות? הם בתוך עזה כרגע, הם במה שהיה פעם, כן, מחנות הפליטים שמסביב לעזה, הם נמצאים שם, הם לא עוסקים בשאלות פוליטיות, הם לא שואלים איזו ממשלה תהיה כאן ביום שאחרי, וגם אני לא, אני חייב להגיד לך, מה אני כן חושב כאזרח ישראלי, כציוני, כיהודי, כישראלי, אבוי לנו אם תוקם ממשלה חדשה, תוקם כאשר תוקם, אינני יודע מתי, שתקדם את האג'נדה של שתי מדינות. זה עומד להיות המאבק של מערכת הבחירות הבאה. התומכים במדינה פלסטינית והמתנגדים. אני יודע איפה אני אהיה.
הרפורמה המשפטית תעבור בהמשך?
ידידי, הרפורמה המשפטית שאנחנו בה, כפי שאמרתי לך כאן, בצורה מפורשת באולפן, שגינו בדרך ההבאה שלה וההסברה שלה והבנתה על ידי הציבור.
והמהירות
והאופן, לא הרעיון שבבסיסה, אלא האופן שבהיובה.
יש, אני חושב, די תמימות דעים גם עם חברינו האחרים. אני חושב מכל סיעות הבית, לא?
הרפורמה הזאת לא תקודם ולא תהיה בעת הכהונה של הכנסת הזאת. זה ברור, אף אחד לא, אף אחד כבר אני לא חושב בכלל חושב על הדבר הזה. יש לנו פה ככה, אני אגיד לך כך. המלחמה לא תיגמר בחודשים הקרובים, קודם כל בוא נתחיל מזה. המלחמה הזאת תארך. היא תארך ואנחנו גם ערוכים, ואת זה אני רוצה להדגיש בשידור הזה, ערוכים בזירות אחרות וביותר מזירה אחת. יותר מזירה אחת, והמאבק הוא גדול. כרגע מתמקדים בעזה.
אתה כל פעם מעורר אותי לשאלות נוספות. כן, החוטים, נעזוב אותם בשקט?
אני אומר לך כך, אין דבר כזה. חוטים זה טהרן.
ברור שזה טהרן.
אין חוטים.
אבל זה הקבוצות, המיליציות האלה שיושבות ב...
מיליציות שיעיות מחומשות, מאומנות, ממומנות, ופועלות בהוראה
בשקט,
בהוראה איראנית.
ונשאר בשקט?
אז אני אשיב לך בצורה בשיטת האלמינציה. ישראל החליטה בהחלטת קבינט שחלה על כל הממשלה, וזו המדיניות כרגע שהצבא מבצע, שכעת אנחנו
מתרכזים במקום אחד.
בדיוק כך. אנחנו עושים את מה שנדרש ברצועת עזה.
זה לא בידכם.
לא, לא.
זה לא בידי הממשלה. אתה יודע, מחר יחליט חיזבאללה להרחיב את המערכה, והוא עושה את זה כבר. ואז מה?
אני אומר לך כך. מאז הנסיגה מלבנון, מדרום לבנון, במאי 2000, וכולל האירועים הקשים במלחמה בין יולי לאוגוסט 2006, עם מלחמת לבנון השנייה, לא הייתה הערכות של כוחות, של כוח אש חזק שם בגבול ובצפון, במרחבי הצפון, כמו מה שקורה כעת. אנחנו ערוכים, אנחנו עם עיניים פקוחות הפעם לצפון, ואנחנו נגיב בצורה שאנחנו נחליט עליה, ובמועד, לא בוודאי באופן פומבי ברעיון הזה, או ברעיונות אחרים, ולא באופן שהאויב ידע.
אז אני אשאל את זה, אני לא מבין מה שאתה אומר, אבל אני אשאל את זה בצורה קצת אחרת. תענה כן, תענה לא, זה גם בסדר. סיימת עם הפרק, סיימת. סיימת חלק מהפרק הזה שנקרא מלחמה בעזה. או סיימת את המלחמה בעזה.
בניצחון. ובהחזרת החטופים.
חד משמעית.
אין אופציה אחרת.
אין אופציה אחרת.
זה אני רוצה לחדד.
אין אופציה אחרת.
כי השאלה נשאלת, אבל אם אני לא אומר את הדבר הזה, אתה צודק. יכול מאזין או מאזינה כרגע לחשוב ש...
לא. אני חושב כל עם ישראל מבין את זה, הממשלה בוודאי הבינה את זה.
כמו עופרת יצוקה.
אני מסכים איתך.
יפה.
אבל לא, השאלה נשאלת בעקבות מה שאמרתי, תסיימו את זה בניצחון, אתם תביאו את סינואר לכאן חי או מת, זה ברור לי, אבל החיזבאללה עם 150 אלף טילים. והשאלה נשאלת היא, בדרך אחרת, אמרתי, תחליט לענות כן, גם לא זה בסדר, אפשר יהיה להמשיך לחיות עם 150 אלף טילים שמאיימים עלינו, אם תהיה הפסקת אש פרמננטית עם חיזבאללה?
בוא אני אומר לך כך, אגב, אחד באמת המופיעים באולפנים שאמר שהרקטות יחלידו, בוגי אלון, כן? הוא אמר את זה, הוא לא מתבייש עוד להופיע באולפנים, זה פשוט נשגב מבינתי, מההיגיון, מה-common sense, איך האיש הזה, שדיבר על טילים חלודים, וכך תיפטר הבעיה, היה רמטכ"ל, היה שר ביטחון, עוד מעז להופיע באולפנים, אז אי אפשר לקבל את האקסיומה המגוחכת והמסוכנת של האיש הזה, קודם כל, אולי אגב אחד המראיינים, החינניים, בערוצי הטלוויזיה, או המראיינות, ישאלו אותו פעם אחת, תהיו עיתונאים, תהיו עיתונאים, זה מה שאני מבקש מהתקשורת.
תהיו כחלונים.
תהיו עיתונאים, כחלון לא היה עיתונאי. אבל אני אומר,
לא, אתה
תהיו
יודע.
עיתונאים, אתה יודע רציניים. לא. אתה מביא אותו לאולפן, תשאל אותו. תאמת אותו עם טעון. לא תהיה חינני.
טוב, לעצם התשובה. לעצם התשובה.
זה קשור אגב, זה היה בעד טליה. כי זאת הייתה הקונספציה שלו.
טוב.
אנחנו... קודם כל הציבור צריך לדעת, את זה אני אומר בלשון מאוד זהירה, שהחזית הצפונית, גם מבחינת הערכות העורף, איננה דומה לחזית ברצועת עזה. מבחינת מה שאתה תיארת במספר שאתה נקבת, זה לא יהיה דבר דומה. זה הערכות אחרת לגמרי של העורף. לא מדבר רק על ההיבט המבצעי. שימו לב למה שאני אומר, בעדינות אני אמרתי את הדבר. אנחנו נקבל את ההחלטות שלנו בזמן, במועד ובעיתוי שהוא יהיה הטוב ביותר לנו, ובטח לא ננדב מידע לאויב.
שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס, ליכוד.
אני רוצה לבקש ממך משהו, לאחל הכוחות שלנו, עכשיו שמאזינים לנו, גם בצפון וגם בדרום וגם במרכז הארץ, לכוחותינו, זו מילה שגם לא השתמשו בה הרבה שנים, להצדיע להם. להודות להם ולומר להם שאנחנו אוהבים אותם ומחבקים אותם ומחזקים אותם ואת המשפחות שלהם, וכמובן למשפחות החטופים והחטופות אנחנו אוהבים ופועלים ללא לאות, ולכל מי שעושה במלאכה, למדה ולזקה ולמשטרה ולשירות ביטחון כללי ולכולם, תודה גדולה מאיתנו. שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.